הולך, מגיעים למחסום, מגיעים לאיזו משוכה. ולא יודעים איך לעבור אותה, יש גדר. לא יודעים מה לעשות, פתאום תוקעים אותי, אני הולך, מתקדם למשהו, ותוקעים אותי. גדר. נו, אז מה העולם עושה? אפשר להוציא פה את הכל, אני לא צריך לקרוא. אז מה עושה העולם כשמגיעים לאיזושהי גדר? אז מתחילים ללכת מהצדדים, חפשים איזה צד, נכון? לא מוצאים שום צד משום מקום. אז חותרים מלמטה, מחפשים דרך אחרת, מחפשים מסלול חילופי, חוזרים אחורה, חוזרים קדימה. אחרי שמבזבזים כמה שעות ורואים ששום דבר לא הולך ואין ברירה, מוכרחים להתקדם, מה עושים? ומה עושים? אין ברירה, מה? מחפשים! נכון, בודקים שאף אחד מהשכנים לא רואה, אין שוטרים באזור, הם מתאפסים, נכון? ואז, פתאום מגלים שבעצם יש לי כוח לטפס. נכון, ואף אחד לא. אמר הרבי מהרש, כשמגיעים לגדר, אז העולם אומר שמחפשים את כל הדרכים. ואם אין ברירה, נו, אז בדיעבד, בדיעבד הכוונה היא עכשיו ביידיש, אז בדיעבד אין ברירה, עוז הריבר. אז מטפסים. הוא נחזור בעברית. אבל אני אומר, שאם הגעת למשוכה, אז מלכתחילה הריבר. מה אתה מסובב את עצמך כל הזמן? אם הגעת למקום שהוא גבוה לך, אז בהשגחה פרטית, פשוט רוצים להראות לך שאתה כבר יכול להגיע לגובה שלא ידעת. מה אתה נראה? פשוט תעלה מעל.
אני חושבת שביידיש הריבר יש לזה מושג של מעל ומעל.
יש לך עוד
מעל ומעבר. יש לזה כמובן...
הריבר, גובה.
מעל ומעבר.
עוד יותר.
עוד יותר.
בסדר? אז זה היה הביטוי של המערש. הרבי תמיד היה אומר שזה היה כל חייו של המערש. כל חייו של המערש היו שכשיש ניסיון, אז הניסיון בא כדי לקחת אותי למקום אחר. 10 ניסיונות ניסו רבותינו, ו10 ניסיונות... מה זה בכלל ניסיונות? ניסיון, צריך לחשוב טוב, מה זה ניסיון? הקדוש ברוך הוא מעמיד אותי בניסיון. דבר עוד שנייה על ניסיון, אחרי זה נגיע לשלח. אבל קודם כל עכשיו תשמעו את הניגון ותבינו את השיר. בסדר? השיר הוא האיש שהולך עכשיו למחסום, נכון? אז הוא הולך ככה. רא 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 עיניים, רא 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 עיניים, רא 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 עיניים. אתם שומעים את הטיול? רא 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 עיניים, רא 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 עיניים. Ra 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 umed ya da zela ra 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 ma la so tire ra ra ha ra re ra ra opa tire ra ra ram da ra ram ba ra ra aya ya aya ya ra ra ram bam bam bararar aya 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 tu mini mama ni guna miti lo tsakh milim ra 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 ay 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 fazum kemela khalata
Da da da.
היי, 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 המילה ניסיונות, אז ניכנס לפרשה דרך המילה ניסיונות. שנייה, יש כאן מסילת ישרים? מסילת ישרים, יש פה? יש פה, יש פה הרבה. מסילת ישרים, את ההקדמה, נו? הרב גוגל. איפה? זה חומש. כן, כן, חומשים, חומשים, כדאי לך עליה חומשים, איתי. חומשים, חומשים. חומשים. איך, איך, איפה יש מסילת ישרים? איך, איך? אוי, דידי, של כוח. בורום בובים בום בום בובים בום. קודם כל, היום, יום ההסתלקות של מורנו ורבינו, של הרב אליהו. זכר צדיק לברכה. היום? לא? היום, הלילה. קפה, ודאי, קפה סיוון.
חמש שנים כבר.
מה?
חמש שנים כבר.
כן, קפה סיוון. קפה סיוון. קפה סיוון. נו, בעזרת השם, בעזרת השם. שנזכה, שנזכה, שנזכה. המסילת ישרים פותח, תשמעו את המילים שהוא פותח, אני פותח בו קצת. יסוד החסידות, שומעים? יסוד החסידות, זוכרים כולם את ההקדמה למסילת ישרים מן הסתם? אז לכן אני פותח בזה, כי מכירים את זה. יסוד החסידות, ועוד מעט נגיע לפרשת שלח. ושורש העבודה התמימה הוא, שיתברר ויתעמת אצל האדם. שומעים? שומעים? יסוד החסידות. ושורש העבודה התמימה, י' ו' שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. והנה מה שהורונו החכמים זיכרונם לברכה הוא שהאדם לא נברא אלא, לא, לא, המילים של המסילת ישרים עוד מעט, אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. כי כל עונג הוא עונג שיש לו סוף. לכן, עונג, עונג שיש לו סוף הוא לא עידון אמיתי, כי הוא מוגבל. גם כל עונג הוא על חשבון עונג אחר. זה מתוק וטעים, אבל כנראה זה לא טוב לשיניים. זה בריא, אבל כנראה זה לא מתוק כל כך. זה מצוין, אבל זה ממכר. זה וכולי וכולי. חוץ מזה גם כל עונג נגמר. זה טוב, קרמבו, שניים, שלושה, אחרי זה אתה כבר לא... כשהעונג מגיע לסופו, בדרך כלל זה לא רק שהעונג מגיע לסוף, אלא אתה נהיה סמרטוט. עכשיו אתה מגיע להפך הגמור. ההתעצמות שהייתה בעונג לפעמים מגיעה באיזו סמרטטות. ככל שהוולוטטו הוא יותר חזק, הפלוק שאתה חוטף למטה הוא יותר נורא. יש עידון אחד שהוא תענוג אמיתי ועידון גדול מכל העידונים שיכולים להימצא. להתענג על השם, להנות מזיו שכינתו. עכשיו הוא אומר את היסוד. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. כי פה זה לא כך. אז תתענג. כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. מה זה בהכנה המצטרכת? העולם הבא נברא בהכנה, זה המגרש שמתאים לעידון האינסופי. זה מגרש של אינסוף. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם המצוות אשר ציוונו עליהם האל, יתברך שמו. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה. הוא שם האדם בזה העולם בתחילה. כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו. והנה אני מדלג שמו הקדוש ברוך הוא לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו ידבר. מעניין מאוד, ניסיונות. קדוש ברוך הוא שם את האדם במקום שתנאי המגרש הם הפוכים לגמרי. שרבים בו המרחיקים אותו ממנו יתברך. והם הם התאוות החומריות. אשר אם יימשך אחריהן, הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב האמיתי. ונמצא שהוא מושם באמת בתוך המלחמה החזקה. כי כל ענייני העולם בין לטוב, בין למוטב, הנה הם ניסיונות לאדם. ניסיונות, דיברנו על ניסיון. העוני מצד אחד, ניסיון קשה מאוד, והעושר מצד אחד. אם אתה עני ואם אתה עשיר, כעניין שאמר שלמה פן אסבע, עושר, וחיחשתי ואמרתי מי השם. אם אני שבע, אז מי צריך את הקדוש ברוך הוא בכלל? אני. ופן יברש, מה זה יברש? אהיה רש, וגנבתי, ותפסתי שם אלוהי. השלווה, תשמעו זה פילי פלו. נו, אדם מרגיש לפעמים שהוא ברוך השם זוכה להיות בלי ניסיונות. אין דבר כזה. אין אדם שלא עובר ניסיונות. אין מציאות. יכול להיות שהאדם לא שם לב שהוא בניסיון. אבל אין מציאות כזאת. השלווה מצד אחד. ניסיון קשה מאוד שלווה. והייסורים מצד אחד. אתם יודעים מה זה ניסיון? הניסיון הוא לנסות להרחיק אותך מהתכלית, מהעידון האמיתי, מהבורא. העולם נברא עם הרבה הרבה צמצומים, והניסיון הוא להרחיק אותך. והניסיון הוא, האם אתה תצליח, אתה, אני, האם אתה תצליח לעמוד בניסיון? אני מה זה לעמוד בניסיון? אתה יכול להיכנס לניסיון ולהתבחבש, ולהתבחבש. אתה יכול לצאת החוצה ולהתמקד ולהסתכל בורא. זאת כל העבודה של האדם. ואם יהיה לבן חיים וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק בבוראו. של התניא זה נקרא הבינוני. מלחמה, נפש אלוקית ונפש בהמית. ולרגע אחד שהאדם לא שם לב שהוא מושם במלחמה בעולם הזה, הוא באותה שנייה נפל לגמרי. רגע, אבל מה עם האדם שמרגיש שהוא כבר לא במלחמה, שהכל טוב? אין. עצם קיומו של האדם בעולם הזה זה מלחמה. מבינים איך אני יודע? כי כתוב בסוף הפרשה שלנו, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחרי. חשבתי פעם, הנה אני רק אגמור את המשפט הזה. מי שמרגיש שכבר אין לו ניסיונות, אז הפסוק הזה ולא תטור הוא מיותר לגביו. הוא כבר לא צריך אותו. נכון, הוא כבר משוחרר. אז זה תורה שאינה נצרכת. ומי שמבין שהוא מושם במלחמה, אז הוא כל הזמן נמצא במצב, מצב אגב נפלא, מצב מדהים, מצב שאם האדם יודע לחיות בו, הוא המצב הכי משמח שיש בעולם, נדבר על זה עוד מעט, נגיע לזה. זה אני יודעתי כל הפרשה שלנו, חכו. אבל אם יהיה לבן חיל וינצח את המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם, אשר יזכה להידבק בבוראו וייצא מן הפרוסדור הזה. אתם יודעים למה העולם הזה דומה לפרוסדור? כי בפרוסדור אתה עוד לא רואה את הכל. אנשים חושבים בטעות שהפרוסדור הוא פחות חשוב. מה פתאום? יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. מכל חיי העולם הבא. מה שיש בפרוסדור הוא, מה אין בפרוסדור? אין שעה של קורת רוח, אתה לא רואה את הכל. ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים, הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה להידבק בבוראו. ויצא מן הפרוסדור הזה, וייכנס בטרקלין לאור באור החיים. אתם יודעים מה זה לאור באור החיים? אז יהיה לו אור שהוא העידון האמיתי. וכפי השיעור אשר כבש את יצרו ותאוותיו, ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב, ונשתדל לדבק בו, כן ישיגהו וישמח בו. אם תעמיק עוד בעניין, תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם הוא עומד בשיקול גדול, כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, והנה הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, השמדה. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבוד בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. וכולי 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 וכולי. וכך הוא רואה את כל חובת האדם בעולמו. פרק א' של המסילת ישרים, מכירים אותו מן הסתם? מכירים אותו? זה פרק מאוד... למה אני מתחיל בו? חילה. למה התחלתי בפרק הזה? קודם כל, כי הזכירו את המילה ניסיון, אני זוכר למה. האדם הוא שם בעולם הזה שהוא מלא ניסיונות. הפרשה שלנו היא פרשה פלאית. פרשה מופלאה. כל החצי הראשון שלה זה חטא המרגלים. וככה בזמן הקצר שיש לנו אני רוצה טיפ טיפה להיכנס לפחות לנקודה אחת שם. החלק האחרון שלה זה פרשה ציצית, נכון? ויאמר השם אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, נכון? דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, הכנף תלתחלת, וזכרתם את כל מצוות השם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. את המילים הגדולות האלה שדיברנו במסילת ישרים, אני רוצה להתחיל ממקום נפשי מאוד פשוט שכל אחד מבין אותו. יש שני דברים שמאפיינים את האדם על פני כל יצור אחר בעולם. יש שני דברים סותרים, הכי הפוכים שיש בעולם. האחד, הוא הדביקות. אני אסביר לכם למה אני קורא דביקות. כל חתול מחפש את החתולה שהוא מחפש, את החבר שהוא מחפש. לכל חתול יש צורך, נכון? ביצור שהוא צריך אותו להיות איתו, לקיים את עצמו. במובן הזה האדם הוא כמו החתול. גם לחתול יש תאוות, לחתול יש רצונות. אבל החתול אין צורך בדביקות. אני אסביר מה אני מתכוון. לא ראיתי אף פעם חתול יושב עם הנכדים שלו ומספר להם פרשת שבוע. זה להתקשר למשפחה. אם החתול פוגש את הנכדה שלו, הוא תוך שני שניות החתול והחתולה מהסיפור הקודם. הוא מתעניין בשאלה אם היא נכדתו, מינתו או סבתא שלו, כמו שאני מתעניין בשאלות על החלל הרחוק. לא כי הוא רע, הוא טוב. הוא מתוכנת לקיים את המין. הוא מתוכנת לקיים את החתוליות בעולם. נכון? זה תפקידו. איך הוא מקיים את החתוליות? הוא אוכל. והוא ממשיך את החתוליות. אם הוא זכר, הוא מחפש את החתולה. ואם הוא נקבה, הוא מחפש את החתול. כיוון שהוא מתוכנת חתולית, אז יש לו פלוס ענק שאין לאדם. אני עכשיו רוצה לדבר על שני דברים. ומינוס ענק. כלומר, תעזבו פלוס ומינוס, כבר משתמש בזה. מה זה חתולית ומה זה אדם? א', כמו שאמרתי, אין לו בכלל שאיפה לדבקות. אין לו שאיפה למשפחה. אנשים מתבלבלים. נכון שהאדם מצווה בפרו ורבו. והוא רוצה להגיע לפרו ורבו. והוא רוצה לקיים את המין. אבל אצל כל אדם נורמלי, שאיפת הדביקות מנצחת אותו. הוא רוצה להקים משפחה. הוא רוצה להקים את ביתו. הוא יכול היה לייצר 100,000 ילדים. אבל הוא רוצה את הבית שלו. הוא רוצה את הנכדים שלו. הוא רוצה את הדביקות. הבנתם את המושג? הוא רוצה את המקום שבו הוא דבק. זה לא קיים אצל אף יצור אחר. אבל יש גם צד הפוך, שהוא בדיוק ההפך הזה. החתול, מתוכנת חתולית. לכן, הוא מתוכנת רק חתולית. לא צריך להגיד לו ולא תטור. אין לי שום צורך להגיד לחתול, תשמע, אל תתחיל עם כלבים. כי אם אני לא תרבטתי אותו ואילפתי אותו להיות מג'נון, כמו שיש כאלה שמגדלים ביחד ומנסים להפוך את החתול לאכבר, הוא לא רוצה להתחיל עם כלבים. הוא חתול. אין לו עניין לטייל להודו. אין לו עניין לטוס. אין לו עניין בציור יפה. הוא לא מחפש אסתטיקה. הוא לא זקוק לאדריכלות. הוא מתוכנת חתולית. תן לו בשר, והוא ממש לא זקוק לצלחת ומזלג. גם הוא לא מדמיין איך הופכים את העצמות האלה לברווז צלוי עם קרם בווריה. אין לו את הדמיון הזה, הוא לא זקוק לו. בסדר? אין לו את הרצון להכיר ולהכיר ולהכיר ולהרחיב אופקים. אני דיברתי על שתי דברים הפוכים לגמרי. הדביקות אומרת כניסה פנימה. רחבות האופקים אומרת בדיוק הפוך. האדם הוא יצור חופשי בדמיונו. היופי שלו, המיוחד שבו, זה שני הדברים ביחד. מצד אחד, היופי של האדם זה הרצון לכבוש את העולם. פה הוא עוד לא היה, ופה הוא עוד לא היה, והוא רוצה להכיר את זה, והוא רוצה לדעת את זה, והוא רוצה להכיר את זה, והוא רוצה להכיר את זה, וזה האדם. זה מדהים. בסדר? ועם הידיעות האלה הוא יכול להציל עולם. הוא יוצר מדע מופלא, ורפואה מופלאה, וטכנולוגיה מופלאה, ועולמות שלמים. אבל שתי התכונות האלה גם כל הזמן מתנגשות אחת עם השנייה, הן סותרות זו את זו, הן הורסות אחת את השנייה כל הזמן. ליצרים של האדם אין גבול. הוא פרוץ ביצרים שלו. הוא רחב מאוד. אבל הרצון שלו למשהו שהוא נצחי, שהוא אינסופי, גם אין גבול. רק אם חושבים על שני הדברים ביחד, מקבלים תמונה שלמה של ההבדל בין האדם לבעל החיים. לבעל החיים אין לא את הרצון לטור, ולא את הרצון לדבקות. יש ביטוי ידוע בחז"ל, מעולם לא ראיתי שועל חנווני. מכירים את הביטוי הזה בחז"ל? גמרא בקידושין. מעולם לא ראיתי שועל חנווני. נכון שהשועל הוא הכי פיקח בחיות? נו, אז זה היה מתאים שהוא יהיה חנווני. אז למה הוא לא הולך להיות חנווני? חנווני, הכוונה בחז"ל, זה סויכל. כי זה לא מעניין אותו. כי הוא שועל. אמר פעם מישהו בדרך הלצה, אבל זה מאוד עמוק, שועל חנווני לא ראיתי, אבל חנווני שועל ראיתי הרבה. אז זו בדיחה טובה, אבל אתם יודעים מה עומק הבדיחה? לשועל אין מגמה להיות חנווני, אבל לאדם יש גם את השועל וגם את האריה וגם את החנווני שועל יש. שועל חנווני אין. את החנווניות שבשועל הוא אף פעם לא מפתח ללעשות ביזנס על חשבון הפיל. זה לא מעניין אותו בכלל, הפיל לא מעניין, זה לא בתחום שלו. לא תיכנס לטריטוריה שלי, אני לא מכיר אותך. תיכנס לטריטוריה שלי, חבל לך על הזמן. נכון? זה אצל האדם זה סיפור אחר לגמרי. למה אני מתחיל את זה? כשעם ישראל הולך עכשיו להיכנס לארץ והקדוש ברוך הוא מכניס אותנו לארץ ומשה רבינו שולח את המרגלים ואנחנו נופלים בחטא המרגלים. ממה זה נובע? בוא נפתח קצת חומשים. בוא נפתח טיפה חומשים. בוא נתחיל. נפתח קצת חומשים, אני אקח חומש אחד. תודה, שכוח. מה החטא? מה זה אומר לי החטא הזה? מה הכוחות שפועלים פה? ואמרתי לכם מקודם, ובסוף הפרשה באה פרשת הציצית, והיא אומרת, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אתם יודעים איך מתואר, איך מתוארת, שנייה, אתם יודעים איך מתוארת הפרשה הזאת? מה קורה בסופה? למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, ואז מה יהיה? אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוהיכם. איך זה קשור? איך זה קשור לפרשה הזו? הרי לא מדובר פה על יציאת מצרים. נכון שזו הפרשה שאנחנו קוראים בקריאת שמע כל יום, פרשה שלישית? מה הקשר? ויאמר השם אל משה לאמור, תסתכלו. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם ונתנו על ציצית. מפתיר, מפתיר של הפרשה, במדבר תתווה. ונתנו על ציצית הכנף תתחלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם, ואז לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. זה ביטוי מאוד מאוד קיצוני. האדם בטבעו, תשמעו את ההבדל, אמרתי מקודם שתכונתו המיוחדת של האדם זה דביקות. אתם יודעים מה כתוב פה? שתכונתו המיוחדת של האדם היא זנות. אין בלבול. חתול לא זוני. אדם זוני. זה לא משנה עכשיו אם הוא זונה בפועל או זונה במחשבות. זה מדהים, זה ביטוי קשה מאוד. הפסוק אומר בלי להתבלבל, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. מה יהיה כשלא תטורו? בשביל מה לעבוד על זה? למען תזכרו, למען תזכרו, אני זוכר. אני זוכר, אז למה אני חוטא? רק על עצמי לספר ידעתי. אני זוכר. אז למה אני נופל כמו דביל? אני זוכר. כי אני זוכר, אבל הזונה שבי הוא יותר חזק מהזוכר. אז איך הופכים את הזוכר ליותר חזק? בלי לדכא את הרצון הזה להיות פתוח. אבל בלי לאפשר לרצון להיות פתוח, להפוך את עצמי לזנות. טוב שהפרשה היא ככה, אז אפשר לדבר חופשי. אני הסברתי את עצמי, אני חושב שכל אחד מבין את זה ככה בנשום מיד, בלי... זה דבר פלא פלאות. כלומר, מצד איך, תראו מה, התורה מגבירה את זה, בום. ואני חוזר, תשמעו, זה דבר מדהים. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם, ופתאום פסוק, נו, איך זה מסתיים שם? נכון שר? אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהיכם. מה זה קשור? מה זה קשור פתאום עכשיו מצרים? אני רוצה להגיד לכם דבר שהוא הקשר הראשון. אנשים מתבלבלים, מתבלבלים. היום דיברנו על תשעה באב בבוקר, והשיעור באדמור הזקן. היה לנו כבר כמה שיעורים היום, אז בבוקר. אנשים מתבלבלים, אנשים חושבים שהמילה גלות היא קודם כל גלות פיזית. ואז באו חסידים, ובאו המקובלים, ובאו כל המקובלים הקדושים, ואמרו שיש גם גלות הנשמה, וגלות רוחנית, וביתי צאי מבית כלא, נכון? ופיוטים על גלות הרוח, זו טעות נוראית. הגלות הפיזית היא השם המושאל מהגלות של הנשמה. גם בתנ"ך. ואני בתוך הגולה, מלך אסור בזיקים. אני אסביר לכם מה אני אומר. מה זה גלות? בוא נגדיר רגע גלות. נניח שאני עכשיו גולה, לא משנה, יש תמיד מתארים גלויות של רווחה, גלויות של מצוקה, הזכרנו את זה הבוקר. תארים גלות טובה, גלות קשה, מה זו גלות? ממה היא נובעת הגלות? נניח אני גולה עכשיו, לא יודע מה, לאמריקה, אז במה מתבטא שזו גלות? גולה בעל כורחי, אז במה מתבטא שזו גלות? נו, תגידו דברים, במה זה מתבטא? נו, אני בגלות, במה זה מתבטא? אני לא במקום שלי, מה שונה? איזה דברים שונים? שפה זרה. אין לי חברים, מנהגים אחרים. הכל שונה לי. אני זר? קשה. אבל בואו נחשוב רגע לא. בסדר, שפה זרה, לומדים. אני זר? תמיד מוצאים את החברים, את ה... קשה. אתם יודעים מה קורה לנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל? כשהקדוש ברוך הוא שם אותה בגוף? אתם יודעים מה קורה? זה לא שפה זרה. זה לא מנהגים אחרים. אתם יודעים איזו גלות זאת? אתם חושבים שזה דרשנות עכשיו? אתם יודעים מה כתוב פה בפרשה? אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. כשאני אהיה לכם לאלוהים, אז אתם לא תזנו אחרי הכוחות הנפלאים שקיבלתם, המתנות הטובות שקיבלתם. ולטור זה לא מילה רעה, לטור זו מילה נפלאה, זה מתאר את היופי של האדם. האדם הוא שם במקום שרבים הניסיונות, הוא שם במלחמה חזקה. האדם מושם במקום שהוא כל הזמן במלחמה מכל הצדדים. ואז באופן טבעי יש באדם מה שאין בבעל חיים, אין בבעל חיים תכונת זנות. היא לא תכונה קיימת בבעל חיים. הוא לא זקוק לזה. הוא זקוק למין שלו. והוא גם לא זקוק לשום דביקות. עכשיו, אני לא יודע אם אתם מבינים את זה עד הסוף. כי אם אני זקוק לדביקות, ואני לא במדרגה של הדביקות, אז אני זונה. כי הדביקות חוסמת אותי. הכל במחשבות, במעשים, בדיבורים, זה בכלל לא משנה, אבל במחשבה זה לפעמים יותר. איך אומר הרמב״ם, הרהורי עבירה קשים מעבירה, כי במחשבות זה הורג אותי, זה תופס אותי מפה ומפה 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 ומפה. המחשבות. עוד מעט תתפסו שזה כל מה שקרה בחטא המרגלים, אתם תראו בהמשך, זה דבר מדהים. אבל אתם תופסים מה אני אומר? הרי הפרשה הזו היא פרשה מדהימה. היא פרשה שעוסקת בהתחלה במצווה ציצית, ולא תטור. פתאום ביציאת מצרים, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. חז"ל אומרים שקוראים את הפרשה הזו כי היא מזכירה את יציאת מצרים. אין עוד פרשות שמזכירות את יציאת מצרים? כתוב בתניא, שכל קריאת שמע בא להגיד שהשם אחד, ושאפשר להגיע לאהוב אותו בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. אתה יודע איך? על ידי שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה אומרת הפרשה בהתחלה? זה הרי פרשות אחרות, זה נפרד, זה לא קשור אחד לשני. שהשם אלוקינו. שהשם הוא האלוקים. מה אומרת הפרשה בסוף? אני השם אלוקיכם. וכיוון שאני השם אלוקיכם, אני הוצאתי אתכם מארץ מצרים. לא הוצאתי אתכם מארץ מצרים על מנת לעשות לכם טיול לארץ. הוצאתי אתכם מארץ מצרים על מנת להיות לכם לאלוהים. אתם יודעים מה זה לכם? שלכם, בשבילכם, להיות לכם לאלוהים. ואז אתם תבינו שאני השם אלוהיכם. אני השם אלוקיכם, אני האלוה שלכם, אני השם אלוהיכם. זה דבר מופלא. כשחושבים לעומק, איך אפשר בכלל להגיע לזה? זה המלחמה שהאדם מושם בה בעולם הזה. יש לו את שני הכוחות. שני הכוחות האלה הם כוחות שכל הזמן, כל הזמן פועלים. לפעמים הם פועלים יותר חזק, לפעמים הם פועלים יותר ברוגע. והדרך של האדם לעמוד בניסיונות זה לא להתבחבש בהם, אלא לעמוד ולזכור שבעצם הבורא, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מהגלות הזאת, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים ושמתי נשמה אינסופית בתוך הגוף שלכם ובראתי אתכם עם כל הכוחות, עם כל העוצמות. כתוב שם בפסוק, נעשה אדם, נעשה אדם, בצלמנו כדמותינו, אומר הרמב"ן, נעשה אדם, ממי נעשה את האדם? ממי נעשה? נעשה אדם מכל הברואים, מכל החיות, מכל הכוחות. בוא נעשה איזה מתקוקה, בוא נעשה איזה חמין כזה, מכל הברואים, עם כל הכוחות. נעשה אדם לא שואל, לא חתול, לא עץ, לא שמש, לא מלאך. נעשה אדם. נעשה אדם. נעשה אדם, אתם יודעים מה זה נעשה אדם? נעשה אדם שיש בו הכל, זה מלאכן. נעשה אדם שיש בו הכל, ונעשה אדם שיש בו גם כל הזמן את האדם. אתם יודעים מה זה אדם? את הדמיון, את הדמיון, את הדמיון. הוא מדמה, הוא מדמה, הוא מדמה, הוא מדמה את זה לזה. הדמיון הזה הוא הדבר הכי מפליא בעולם. בגלל שהוא מדמה הוא יכול ללמוד סוגיה. בגלל שהוא מדמה הוא יכול להגיע לפסגות. בגלל שהוא מדמיין הוא יכול לזנות. איך המחשבות שלי לא מזנות אותי? איך המחשבות האחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שכעובדה כתוב בפסוק אשר אתם זונים אחריהם, איך המחשבות האלה, מכירים שפה יש לפעמים פוד פרוססור של מחשבות, של מרוץ מפה לפה, מפה לפה, מפה לפה, איך זה יכול להיות במצב שבו האדם במוחו שולט על ליבו? איך אפשר בכלל לצוות את האדם לא תטורו אחרי לבבכם? איך אפשר לצוות על האדם לשלוט על מה שבעצם לכאורה אי אפשר לשלוט עליו? הוא לא עושה שום פעולה רעה, הוא רק תר. ואתם יודעים למה אני מקדים את כל ההקדמה הארוכה הזאת? כי אנחנו חיים בעולם מודרני, שאם הייתי צריך להגדיר אותו, אז העולם המודרני מגדיר את עצמו במשפט הבא. תטורו בריבוע אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. תטורו כמה שיותר.
ללא הפסקה.
ללא הפסקה. תפוס כפי יכולתך. תטורו, תכירו הכל, תפגשו הכל. פעם לפני איזה 9,000 שנה, 10,000, משהו כזה, כשרצית לשמוע חדשות, אני כבר לא מדבר על הרדיו שהיה, זה כבר אין מזמן, כשכבר היה טלוויזיה, הצבעונית כבר. זה היה לך פעמיים, גם 3 פעמים, אני יודע, אבל... אחרי זה היה לך את הכפתור, יכולת 2 ערוצים, אחרי זה עוד אחד. עכשיו, אתה ללא הפסקה, גם אם אתה לא מעביר, מטרים אותך בנונסטופ תיורים. נונסטופ. אתה חייב להיות בעצם ב-United Tours. אתה כל הזמן טר. כל הזמן. אתה לוחץ על X ועולם שלם נפתח לך. כולם מכירים את זה. ואתה במערכת תיור מובנית. ואם מישהו יפריע לתיור הזה, יאשימו אותו באיראניות. תור. תתורו. תתורו. הרי אתה יכול לשלוט במה שאתה זונה. זה שטות. אני לא יכול לשלוט במה שאני אוכל. אני לא יכול לשלוט בהחלטה שלי לא לשתות משהו מתוק. מה אתם מדברים? ומאידך, הרי התורה לא באה, או הקודש ברוך הוא לא בא להגיד לי שלא יהיה לך עולם רחב. הפוך. אני מסיים את ההקדמה במשפט. מה עשה לנו משה רבנו? לא יפה. מה הוא עשה לנו? הקדוש ברוך הוא אמר לנו ללכת לארץ ישראל. מה משה רבנו ומה הוא אמר? נשלחה אנשים לפנינו ויתור. ויחפרו לנו את הארץ. שמה הוא שלח מרגלי? אני כאילו עברתי מנושא לנושא. למה הוא שלח אותנו לתור את הארץ? בשביל מה? הקדוש ברוך הוא אמר שהיא ארץ חמדה, שהיא ארץ זבת חלב ודבש. לכו. ומשה שולח מרגלים לדעתו. ואנחנו נופלים בסיפור המרגלים קשה מאוד מאוד מאוד. נופלים למטה מאוד בסיפור המרגלים. לדעתי כל סיפור המרגלים, אני רוצה הפעם להתמקד רק בנקודה אחת ממנו, שעוסקת בדיוק בנקודה הזו, ורק דבר אחד, בזה אני חותם את ההקדמה, הפועל לתור מופיע בכל התורה רק פעמיים. פעם בתחילת פרשת שלח, ופעם בסוף פרשת שלח. תחילת פרשת שלח לגבי המרגלים, שהולכים לתור את הארץ, אני נותן, מבטיח עוד שנייה, ארון. בתחילת פרשת שלח, בסוף, בפרשת המרגלים שהולכים לתור את הארץ, ובסוף פרשת שלח, לגבי הקריאה שלנו ל"ולא תתורו", ואם לא תתורו, אז תהיו באיזו גאולה, אז אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אם תצליחו להגיע ל"ולא תתורו", אחרי לבבכם, תזכרו את כל הפסוק. כלומר, אל תתורו אחרי לבבות ועיניים שאתם זונים אחריהם. כלומר, אם תגיעו למצב שאתם לא זונים, הכל נפלא. אל תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. המוח צריך להיות שליט על הלב. אל תיתן ללב ולעיניים להוביל אותך, כי הם ממכרים אותך. אתם זונים אחריהם. בעברית אחרת, שתי התכונות שדיברנו עליהם זה דביקות, ופחדנו להגיד בהתחלה, וזנות, אבל ככה התורה קוראת לזה? שתי התכונות האנושיות של האדם. מפחיד להגיד את המשפט הזה. פחד, אימים. והתורה דואגת לשאלה, איך לא תיתן לזנות לשרוף את הדביקות, להרוס אותה. כי אם היא תהרוס אותה, לא תזכרו את כל מצוותיי. ממש המסילת ישרים. האדם הוא שם בזה העולם, והעידון האמיתי הוא בעולם הבא, ובפרוסדור יש דרך אחת להגיע והיא נקראת מצוותיי, וככל שאתה מבטל את הדביקות ונותן לזנות את המקום, קשה לך להיות בבעשיתם את כל מצוותיי. כמעט לא צריך להסביר את זה, זה כל כך מובן בנפש. קשה לך להיות, אני מדבר מגוף ראשון יחיד, קשה לך להיות בבעשיתם את כל מצוותיי, ואז לא תוכל לצאת ממצרים. לא תוכל להגיע להיות אני. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם. לא תצליח. כשתצליח לחבר את זה, כשתצליח להגיע לעולם העמוק הזה, זה כל העולם שלך. עצרתי אותך. כן, אהלן. נכון מאוד, זה עומק המילה על הטור, ברור. כן, זה שונה אחד מהשני, כי חטא העגל מביא ליום הכיפורים. זה היה מתמוז, אנחנו מגיעים. פה התורה מחברת את זה, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. אני מסכים איתך לגמרי, כי חז"ל אומרים את זה. חז"ל אומרים שפרשת ציצית באה לתיקון חטא המרגלים. נכון, נכון, נכון. נכון.
וגם בדברים יש משהו שקדוש ברוך הוא הלך לתור להם גם כן מנוחה.
כן.
במילה הזאת הייתה, לא צריך להבין איך הגיעו מזה לריקוד. לא שמי שלחו לתור וגם אם עושים עם השמאל, הם לא הולכו לרגל מלכתחילה.
לתור פירושו, אתה הגדרת מקודם, שיטוט ללא מטרה.
והוא מאוד ממוקד, משהו אותנו פה.
שנייה, שנייה. המילה שיטוט ללא מטרה לא מספיקה בהגדרה. לטור, זה לא הגדרה מספקת. לטור במקרא, להיות תייר, זה להיות אזרח בלי שורש. כלומר, לא להיות מחובר, לא להיות דבוק. נכון, 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 אבל חכה, נגיע לכל הדברים, בסדר? בוא נתמקד, נגיע לזה. מה הבעיה? איפה זה שמה ואיפה זה פה? בלטור להם מנוחה?
בחטא
העגל. בין חטא העגל לחטא המרגלים.
אבל חטא המרגלים הוא ערב לצאת למלחמה, קיבלו את הסיני, קיבלו את התורה, מחר צריך להיכנס לארץ, מוכנים או לא.
טוב. פלא פלאות. בוא נחזור רגע לנקודה שאני חושב שהיא ההתחלה של הכל. והיא לדעתי, היא הכל. יש כאן נקודה שאני לא שמתי לב אליה מספיק אף פעם בפרשה. מה עושה כלב מול המרגלים? מה הוא עושה? ויעס את מה? ויעס. בואו נפתח את הפסוק. הפסוק הוא פסוק למד בפרק י' ג' ובמדבר. מה עושה כלב? תסתכלו שם שנייה. מה עושים המרגלים ומה עושה כלב? ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר אלו נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. נכון? ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר אלו נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. מה רוצה כלב? מה הוא הרגיש בפסוקים הקודמים? מה הבעיה? בואו נסתכל שם שנייה. מה הוא הרגיש? מה קרה? משה רבינו, אני מזכיר, שולח את עם ישראל, את המרגלים, סליחה, לטור את ארץ קנה. נכון? שולח אותם לטור את ארץ קנה. ויאמר, עלו זה בנגב, ועליתם את ההר, וראיתם את הארץ מהי, את העם היושב עליה. בסדר? אני חזרתי לפסוק י' בפרק י' ג'. התקדם שמה. היש בעץ עם עין, הימים ימי ביקורי ענבים, פסוק כף א', הם מתחילים לבצע את הפקודה. ויעלו ויתורו את הארץ, נכון? הוא אמר להם לטור והם תרים. ויעלו ויתורו, ואתם זוכרים ששאלנו את השאלה, מה רוצה משה, למה הוא שולח אותנו לטור? חכו. ויעלו ויתורו את הארץ, ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, ויבואו עד נחל אשכול, ויחרטו משם זמורה, וישובו מטור הארץ מקץ 40 יום, וילכו ויבואו אל משה, וישיבו אותם דבר ואת כל העדה, ויראו את פרי הארץ, ויספרו לו, ויאמרו, באנו אל הארץ אשר שלחתנו, וגם זבת חלב ודבשי, וזה פריה, אפס, כי אז העם היושב בארץ, וירים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם, המלאק יושב בארץ הנגב, החיטי והיבוסי והאמורי יושב בהר, הכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. מה עכשיו רוצה כלב כשהוא משתיק? ויעס כלב את העם אל משה, ויומר אלו נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. מה עושה עכשיו כלב כשהוא מחליט לעשות כאן איזה הס? איזה הס? מה הוא משתיק? מה אמרו האנשים ומה עושה כלב? לא, הם לא אמרו שהם לא יכולים לעלות. לא, 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 הם לא אמרו. אפס כי, אני מכיר את האפס כי, הרמב"ן הוא זה שאומר את זה, והרמב"ן הוא גם זה שאומר שזה לא מסביר את חטא המרגלים. זה נכון שכתוב אפס כי. אפס כי אז העם זה חלק מהדיווח. הם לא אמרו שאי אפשר לעלות.
יש שני פסוקים שתרים את המאבק שלהם, הארץ מוגנת, מסודרת.
עוד פעם?
יש שני פסוקים האלה, דברים. אז העם היושב בארץ, צרים בצורות גדולות, יהודי ענקים, אבל איך יושב בארץ
הנגב? נו, מה אתה רוצה מהם?
זה הדיווח שהם ביקשו.
דיווח שהם התבקשו והם מעבירים.
כן, זה יותר מדיווח, זה דיווח עם צבע.
עם צבע, ומה אומר הצבע?
הצבע ברור שהכל מאורגן, הכל מבוצר, ברור.
הכל מבוצר, ולכן מה?
נשאר פה בינתיים.
הם עוד לא אמרו את המשפט הזה. המילה הזאת לא נאמרה, זכר למילה הזאת לא נאמר. מה הם אמרו? אפס כי אז העם זו פרשנות. מסכים איתכם שאפס כי הרמב"ן שאומר את אפס כי אז העם הוא חזק מדי. כי הוא אמר את זה כל כך חזק, רק הוא עצמו אומר שזה לא מסביר את חטא המרגלים. כי יש פרשנות שהיא חלק מדיווח. זה לא דעה פוליטית, יש פרשנות שהיא חלק מדיווח. הם מדווחים והם אומרים, נכון, באמת המצב בארץ הוא ארץ יפה מאוד, המצב של העם הוא קשה מאוד, ולהערכתנו, המצב של העם הוא יותר דומיננטי בקושי שלו מהמצב של הארץ. הרמב"ן עצמו אומר שזה חלק מהלגיטימציה של הדיווח. הם לא עשו שום דבר רע, הם העבירו דיווח, ובשביל זה שלחו אותם. והם אומרים דיווח, ובדיווח הם אומרים, אנחנו מודיעים להם, המצב הוא ארץ מיוחדת, הכל יש, העם כל כך חזק, שאנחנו אומרים לכם, העם הוא, זה דומיננטי מאוד, אי אפשר להתעלם מהדומיננטיות.
יכול להיות שמה שיושע אומר, העם,
מוגיב
על העם, אומר, העם הזה הוא לא
נחשב. מי אומר? יושע. יושע לא מדבר פה, כלב, מה הוא אומר?
כלב, סליחה.
מה הוא אומר? הוא לא אומר מילה על העם, תדייקו אהרון, הוא לא הוציא מילה על העם, תקרא. את איזה עם? לא, הוא מעשה אותם אל משה. פשט. הוא משתיק את העם אל משה, את העם ההוא, מאיך? אין אף אחד שאומר את זה. הוא מדבר על העם הזה. אני לא שומע טוב.
כלב מרגיש שיש התנפלות על משה.
כלב מרגיש שיש התנפלות על משה.
ולכן כשהוא היה כנבת דם, אומר, לא נעליה, זה אומר, לא נוכל לעלות. וזה מתבטא על מה שאמרו לפני.
צדיק, הבנתי מצוין מה הולך להיות אחרי, מה היה עד עכשיו. אתה אומר שזה, שנייה אחת, אתה אומר זה הגבלה להנחתה. מצוין, אני רוצה לדעת מה היה עד עכשיו. חסר
כאן בשני פסוקים עוד משהו. אחרי הדיווח המאוד ישר, יש
שם
דיווח. זאת אומרת, אנשים אומרים, אוקיי, מה אנחנו עושים על תקנים האלה? אנחנו מתארגנים לכבוש את הארץ, אומרים פה. נשארים פה עוד כמה זמן, שבאמת, מה יקרה שם? ואז מתחילה, שהיא תסיסה. וכלב שומע עוד זה, ואומר, אבל לפני שמגיעים למסקנה שלי, אני שואל פה. אני כבר אומר לכם, אלון עלי, כן, כן, נסים. זה גם אני הייתי שם, גם אני ראיתי, ואני חושב שכן.
איפה אתם רואים כתובה פה התסיסה הזאת? חוץ מהמילה ויהס כלב את העם אל משה.
זה שלא כתוב.
מה הם עשו המרגלים? מה הם גרמו שהוויהס בא לעשות? כשהוא אומר, שנייה. כשהוא אומר, הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה.
זה
מה שמישהו
מתחיל להגיד לכם.
הוא מעביר את הדיון בארץ.
הם אמרו לא נוכל.
הוא מחזיר את הדיון לארץ עצמה. אתה מתקן. אז אתה אומר שהוא מדבר על הארץ. וזה מדויק בפסוק, יפה, יפה, כלומר, מה הוא אומר? הוא מחזיר את הדיון לארץ ו...
משה שלח אתכם לטור את הארץ.
לא, זה העם.
משה, לא, בוא נדייק עד הסוף. הוא לא אומר להם, משה שלח אתכם לטור את הארץ. משה שלח אותם לטור את הארץ ולהגיד מה שלום העם ומה שלום הערים, והאם העם חזק או רפה, והאם הם במחנים או במבצרים, הם עושים מה שמשה שלח. אבל הם בהחלט הפכו את המקום הדומיננטי לעם. זה ברור, הם אומרים אפס קי. ועכשיו העם, הקושי בעם, זה הדומיננטי. ואני מסכים מאוד עם מה שעכשיו אתה אומר, אהרון. וכלב אומר, חבר'ה, אני אומר לכם, נוכל לארץ, הלא נעלה וירשנו אותה. אגב, אם הוא היה רוצה לדבר על העם, הוא היה אומר, והורשנו אותם. כלומר, גירשנו אותם. אבל הוא אומר, וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. עכשיו, שימו לב מה המרגלים עונים. והאנשים, תראו בפסוק, פסוק למד א', והאנשים אשר עלו עמו אמרו, עכשיו אנחנו קולטים, לא נוכל לעלות אל העם. כי חזק הוא מי? העם ממנו. ואנחנו חושבים שהפשט ממנו זה מאיתנו, ורש"י אומר, לא, זה לא הפשט, ממנו זה ממנו. זה לא הפשט ממנו מאיתנו. נגיע לרש"י הזה עוד מעט. אז קודם כל דייקנו פה דבר מאוד נכון. המרגלים במוזיקה שלהם, לא רק במוזיקה, בפסוקים מפורש, דיווחו דיווח אמת. אלא מה? הם אמרו, חבר'ה, אנחנו מודיעים לכם, הדיווח על הארץ הוא מינורי יחסית לדיווח על הארץ. הם העבירו דברים נכונים. כשהם הגדירו את זה, הם אמרו, יש עם, יש ארץ מדהימה, והנפילים ובני הענק שראינו שם, הם כל הזמן מזכירים, ראינו. הם גם מביאים את פרי הארץ ויראום את פרי הארץ. רש"י פותח אגב את הפרשה בפתיחה מעניינת מאוד. למה נסמכה פרשת מרים לפרשת המרגלים? שהמרגלים עסקו בעסקי, שהמרים דיברה בעסקי דיבה בארון אחיה, והמרגלים, לא כתוב מרגלים, כתוב והרשעים הללו, ראו ולא לקחו מוסר. ראו. אתם יודעים למה ראו? כי גם המרגלים וגם העם ידעו את המצב בארץ כנען. הרי אין חידוש. מה אתם חושבים? לא היה להם מודיעין? רק עכשיו הם יודעים את המצב בעצם? כשהם יצאו ממצרים ושרו את שירת הים, הם כבר תיארו, נמוגו כל יושבי כנען. טיפול עליהם אמתה ופחד. הם יודעים מי נמצא בכנען. הם תיארו את כנען מזמן, הם יודעים בדיוק מה קורה. מה זה עכשיו חידוש? אתם יודעים מה הם אומרים עכשיו? הם אומרים מה שאומרים כל הנבחרי ציבור למיניהם בדרך כלל מהר מדי. דברים שרואים מכאן לא רואים משם. אתם יודעים מה נכנס לספר השיאים בגיניס? הקצב שבו נבחר ציבור בישראל אומר את זה. לפעמים זה לוקח יום. שכל מה שהוא חשב, אבל אתה רואה אחרת כשאתה מגיע, אתה רואה. לכן רש"י מדגיש, הורשעים הללו ראו. ראו מה קרה למרים. הם רואים. הם רואים נפילים. הם רואים בני ענק. זה חזק מאוד כשאתה רואה, זה משפיע עליך מה שאתה רואה. הם רואים בעיניהם ולא תטור. הם רואים. כלב אומר פסוק כמעט במחילה, הם בטח ישימו אותו באוטיזם. כלב לא ראה עם. כן, אבל לא כולם בקבצן העבר, כן, נכנע, בדיוק, כלב עבר, כלב לא ראה עם, כלב אומר, אתם יודעים מה אני ראיתי? כלב אומר רק דבר אחד, אלא נעלה, וירשנו אותה, כי יכול, נוכל לה, אבל רגע, לפני כן הוא מוסיף משהו, אתם חושבים שכלב לא מבין עניין, מה הוא מוסיף? נו? אל משה. ויהס כלב את העם אל משה. תשמעו את הדיון, זה דיון פלאי, לעניות דעתי כאן הכל מתחיל. הרי מהפסוק הזה ואילך, כבר אין שאלות מה החטא של המרגלים. מהפסוק הזה ואילך המרגלים הופכים להיות לכופרים. והאנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. מהפסוק הזה ואילך כתוב היוציאו דיבת הארץ. מהפסוק הזה ואילך כבר אין עניין של פרשנויות, הם כבר מדברים על ארץ אוכלת יושביה. הם כבר מדברים על זה שהם מעוררים את העם לבכי ולהכל. מהפסוק הזה ואילך הדיונים נגמרו. הקדוש ברוך הוא מגדיר הכי מפורש, עד אנה ינעצוני. מכאן ואילך אין דיונים. אבל איך הם הגיעו עד שם? כי הרי זו שאלת השאלות לפני כל השאלות שעוד שאלנו היום. איך גדולי ישראל, איך 10 אנשים, איך יוצאים אנשים לארץ חמדה ומואסים בארץ חמדה וכופרים בעיקר? איך זה קורה? מה? איך זה קורה? איך זה דבר מתרחש? זה מטריד, זה עולם שלם, איך זה קורה, מה קרה? ומה הפתרון שמציע כלב? אני רוצה גם להסביר לנו את הניסיון לעצמנו. רבותיי, כשאתם הייתם עומדים שם, ו10 גדולי ישראל מול 2 אומרים אמירה ברורה. אין כאן דיון, יש כאן רוב ומיעוט. נכון, משה אומר אחרת. נכון מאוד, אבל הם מנסים להעביר אווירה אנטי משה. עכשיו, 10 הגדולים האלה, אני רוצה להזכיר מי הם. הם לא רק 10 הגדולים שכל שבט מכיר, כי הם איש אחד לשבט. אלא הם, תשמעו את הביטוי, הם כולם אנשים, ראשי בני ישראל המה, שכולם נשלחו על פי השם. לא להתבלבל. כלומר, זה לא 10 נבחרי ציבור להבדיל. שבאינטריגות פוליטיות הגיעו לתפקיד. הם נבחרו על פי השם. כך מתחילה הפרשה. זה מאוד משמעותי. תבינו עכשיו את המצב של עם ישראל. יש כאן דבר מופלא.
עכשיו זה מאוד ברור.
מה?
10 אנשים שהתבלו על פי השם,
מול משה שגבו. מול
משה ש? שגבו כמובן, מייצג את הקדוש
ברוך הוא. ויהושע וכלב.
אז כלב צריך לעשות את העם, אל משה, לא לומר, אל תתרשמו ביחסי כוחות האלה של נציגי או נבחרי השם.
בואו נצטרך להבין את זה לעומק. אתם יודעים מה אומרים המרגלים כשהם אומרים לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו? הם אומרים את הדבר הבא. שבוע ביום ראשון בשיעור דיברנו, השווינו בין סיפור מרים לסיפור המרגלים. רש"י בזה פותח את הפרשה. אמרתי לחבר'ה בשיעור שדיברנו שהדמיון בין סיפור מרים לסיפור המרגלים הוא דמיון אחד, שיחה מופלאה של הרבי, דמיון מאוד מאוד עמוק. איזה עסקי דיבה יש למרים? עסקי דיבה, מה היא אומרת על משה? מה היא אומרת? היא עושה את טובתו, היא רק אומרת כך. היא אומרת, רק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. נכון? הלא גם בנו דיבר. השם שומע, ראי חרף השם, כועס מאוד מאוד. מרים היא האחות הגדולה של משה. בזכותה יש משה בעולם. היא נוגעת בנקודה מאוד חשובה. היא נוגעת בנקודה של האם זה בסדר שבגלל נבואה פורשים מאישה. זו נקודה מאוד רגישה. זו נקודה מאוד קדושה לגעת בה. עם מי היא מדברת על זה? עם החבר'ה? עם אהרון? עם מי עוד אפשר לדבר יותר מאשר עם אהרון? אני חותם לכם שאין כאן גדר של לשון הרע. אתם יודעים למה? כי אם היה כאן גדר של לשון הרע, אז אהרון הוא מקבל לשון הרע, ואבונו יותר חמור. והוא לא נענש. אין כאן גדר של לשון הרע. היא רק אומרת לאהרון, רק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. מה זה רלוונטי שגם בנו דיבר?
אנחנו
לא פרשנו. ולא פרשנו, אז מה זה רלוונטי? זה רלוונטי מסיבה מאוד עמוקה. חטאה של מרים, הוא שמרים, אני לשנייה אחת עושה כאילו חריגה, אבל זה בכלל לא חריגה, זה יחזור אלינו. חטאה של מרים הוא שמרים שופטת את משה. היא עושה השוואה. היא שופטת את משה. מכוח מה היא מרגישה שהיא יכולה לשפוט? כי היא במטריה. היא מבינה מה זה. אם יש מישהו שמבין מה זו נבואה, זה מרים. כתוב בפסוק בשירת הים, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון את התוף בידה. היא הראשונה שנקראת הנביאה. הנביא בכלל, הנביא הראשון שנקרא הנביא, זה מרים. יש, ואתה השב אשת האיש כי נביא הוא. אבל תואר מרים הנביאה, כמו ירמיהו הנביא, תואר, זה היא. ורש"י שואל שם, מרים הנביאה אחות אהרון. מה זה, יש מין ייחוס, אחות אהרון ולא אחות משה? אומר רש"י, עוד לפני שמשה נולד היא הייתה נביאה. מה שקוראים הישראלים לפני שנולדת. ואיזו נבואה היא התנבאה? את משה היא התנבאה. אתם יודעים מה זה השיחה בין מרים לאהרון? זה לא רק השיחה בין האחות הגדולה לאח השני, על האח הקטן. זה שיחה בין שני גדולי הנביאים בעולם, על גדול הנביאים בעולם. זה לא שיחה ביני לבין זכמיר. זה גם שיחה בין שני בני האדם שהכי עלי אדמות רוצים את טובתו של משה ושל עם ישראל. על מה היא מדברת? על מה שהיא שומעת מציפורה שהיא פרשה. על פי רש"י, ציפורה כשאלדד ומידד התנבאו במחנה שני פסוקים לפני כן, אמרה למרים, אויש. מה יהיה עם נשותיהם? עכשיו הם יפרשו מהם. אתם יודעים מה זה פרישה מאישה בעונה? אתם יודעים מה זה לפרוש ממצוות עונה בהגדרה ההלכתית? יודעים? עינוי. זו ההגדרה בהלכה. עינוי. ההגדרה לעינוי זה פרישה מעונה. תענה את בנותיי. זו הגדרה עינוי. המקרא וההלכה כך מגדירה את זה. אני אומר לכם שאם התורה הקדושה שלנו לא הייתה מעלה את השיחה הזו בין מרים לאהרון, היה לי קשה. עכשיו, לפי הפשט בתורה, משה, בציוויו של הקדוש ברוך הוא, פורש לגמרי מציפורה. כי אחר שילוחיה, פירושו אחר גירושיה. כך רש"י מסביר, כך אונקלוס מתרגם. אז מרים באה אל אהרון ואומרת לו, לא מבינה. מה הבעיה? מה קרה? אתם יודעים מה קרה? ואת זה צריך לזכור, וישמר לך בנגע הצרת, ולשון... אם אני הייתי מדבר כך על מישהו, לפי המצב שאני חי בו, אני חושב שהייתי צריך לקבל פרס נובל. על צדקות מה? אני רק כתוב פה שאתם יודעים מה הבסיס של כל הלשון הרע בעולם? בדקות שבדקות שבדקות שבדקות. אנחנו מדברים על מרים ואהרון, אבל דווקא מהם באים ללמד אותנו את הכל. אתם יודעים מה כתוב? כתוב פה שמרים שפטה מישהו. היא שפטה מישהו. והתורה אמרה, אל תהי דן יחידי. שאין דן יחידי אלא אחד. אתם יודעים למה רק הוא יכול לדון יחידי? כי הוא יש לו את כל המטריה. זה כל הפסוקים הבאים. צאו שלושתכם פתאום. זוכרים? ויצאו משה, אהרון ומרים. עכשיו צאו שניכם. ופתאום הם לא יכולים. כי הם צריכים להתאר. ויחרף השם במבילה. והענן שר. ומרים מצורה. נכון? נורא. על מה? על מה? מכוח מה הגיע מרים למסקנה שהיא יכולה לשפוט? מכוח זה שהיא הבינה שהיא ראויה לזה. זו אחריותה. היא במקום שהיא מבינה, אם לא היא ואהרון, מי מבין לזה? והיא אומרת את זה מפורש. הרק אח במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. אם היא הייתה באה אל אהרון ואומרת לו, אהרון אחי הצדיק, תשאל את הקודש ברוך הוא, או תשאל את משה, או אם היא הייתה הולכת אל משה. 100%. אני אומר שאם היא הייתה הולכת לבית דין, ואומרת אני רוצה לברר שאלה בהלכה. 100%. אבל היא אומרת, יש לי את הכלים לשפוט. כי גם בנו דיבר השם. ואז מה אומר לה הקודש ברוך הוא? לא כן עבדי משה, מדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? איזה מין דבר זה בכלל? דבר פלא פלאו. מה זה לשפוט אדם? כי אני יודע, כי יש לי את המטריה, כי קראתי שתי כתבות, וגם יש לי עוד, ואני מכיר את בן דוד של הסבתא, של האמא שלו. אני יודע. לא שאני אומר, אבל אולי. לא שאולי, אבל אפשר, שתי אפשרויות, שלוש אפשרויות. ישמר לך בנגע הצרה. אתם יודעים ממה נובע חטא המרגלים? תשמעו, זה פלא פלאות. אתם יודעים ממה נובע חטא המרגלים? חטא המרגלים נובע בדיוק מאותו דבר. מרגלים הם ראשי בני ישראל. הם נבחרו על פי השם. הם הגיעו למסקנה שהם לא יכולים לעלות אל העם. הם הגיעו למסקנה, בסדר? שעזות העם היא יותר דומיננטית מטוב הארץ מבחינת היכולות שלהם. טוב? עכשיו הם ראש השבט שלי. והם נבחרו על פי השם. לא בבחירות דמוקרטיות. הם נבחרו על פי השם. ואז הם באים ואומרים, אם אני לא יכול, קל וחומר שאתה לא יכול.
זאת הסכנה של הנביא, שהוא
נוגע בשם, אבל זה מינה אותו, אז הוא יודע כמו השם. זאת הסכנה של השיפוט, נכון? כלומר, הם אומרים, שנייה, בתיה, שנייה. הם אומרים, אני לא רוצה שזה יוציא אותי, הם אומרים, לנו יש כוח לקבוע אם לך יש יכולת. אתם שומעים מה, אתם שומעים מה אומרים? כלומר, הם קובעים אם אני יכול. ועכשיו באה הכפירה. אם אתה קובע שאני לא יכול, זאת אומרת שאתה מחזיק מעצמך אלוה. אז בשביל מה צריך שניים? אחד מיותם. על? כי הקודש ברוך הוא נתן לו כוח. לא! הקודש ברוך הוא עכשיו תשמע את ההבדל. מה אמר להם הקודש ברוך הוא? הוא שולח אותם ממשה ואומר להם לכו תראו את הארץ והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ. יש לכם תפקיד אחד, לכו לארץ ישראל. תגיעו לשם, ואתה יודע למה אני שולח, אומר משה, זה דבר מדהים. הרי הקודש ברוך הוא לא אמר למשה לשלוח, זה פלא פלאות, לא חשבתי על זה אף פעם, רק אחרי השיעור של יום ראשון התחלתי לחשוב על זה. אתם יודעים מה ההבדל בין טעותו של משה לחטא המרגלים? מדהים. טעותו של משה נובעת ממנהיג שמאמין בעם, ולכן הוא רוצה שילכו לא רק בגלל שהקודש ברוך הוא אמר, אלא כי הם יתעוררו על ידי הליכה. הוא רוצה שהם ילכו ושהעם יגיד וואי איזה פירות. לא רק שיגיד איזה קודש ברוך הוא, שיגיד איזה מנגו. שיגיד אין כאלה תמרים בשום מקום. הפסוק אומר בתהילים וימאסו בארץ חמדה. לא האמינו לדברו. אף לא הבנתי למה דוד המלך בוחר שם דווקא את הביטוי ארץ חמדה. יש ארץ זבת חלב ודבש, ארץ ישראל. מדהים. ואם עשו בארץ חמדה, משה שלח אותם כדי שיחמדו את הארץ. דבקות. הוא שלח אותם כדי לחמוד את הארץ. הוא שלח אותם שיהיו מאוהבים בארץ הזאת. הוא שלח אותם שיחזרו ויגידו אין על הארץ הזאת. הוא שלח אותם שיחזרו חזקים. הוא שלח אותם ואמר להם את ההקדמה למסילת ישרים. שהעולם מלא ניסיונות. לכו תתחזקו. לכו תפתחו דביקות. אבל הם ראו נפילים. הם ראו בני ענק. הם ראו ודברים שרואים משם לא רואים מכאן. הם ראו כל כך הרבה מראות. ואז הם הגיעו למסקנה שנובעת מאחריות. שאנחנו לא יכולים. אתם יודעים מה עושה כלב? מי שלא מבין את זה לא תופס כלום. אתם יודעים מה עושה כלב? כלב לא צועק אנחנו כן יכולים. כלב לא מרביץ להם. כלב קודם כל משתיק, ואני אגיד לכם איך אני מבין את ההשתקה שלו. תשמע איתי, כלב משתיק את המחשבות שלי. כלב עוזר לי להשתיק את המחשבות האלה. ויהס כלב את העם. לא כתוב פה בשום פסוק שהעם צעק. גם אם המוזיקה אומרת שהכניסו את העם למתח. אבל כתוב פה בפסוקים שכשאתה שומע את זה, אז הזנות מתגברת על הדביקות. הטור מתגבר על הדביקות. כלב אמר להם, תסגרו את הרדיו! תפסיקו לשמוע פרשנים! תפסיקו לראות אתרים! תפסיקו לבלבל בשכל! תפסיקו לטור. לפעמים יצלצל אליך מישהו בשאלה. זה קורה בדרך כלל עד 120 רק בדברים טובים. זה קורה לי הרבה פעמים. זה קורה בדרך כלל בשאלות, באמצע הריונות, בדברים כאלה. אתה שומע את השאלה ואתה שומע אם השאלה באה, אני אומר לכם עכשיו דבר חריף, אם השאלה באה תוך כדי שהוא מסתכל באתר לראות כמה סיכונים יש. אגב, בדרך כלל הוא יותר מהי. בטח. ואז תפקידו של הרופא הוא לתת לך עוד ידע אם אתה לא יודע. ואז בכלל אתה בטור. אתם מכירים בכביש הבקעה בגשר העירי שכל הבטן מתערבבת? ואתה לא יודע מה עושים עכשיו? אתה ככה בטור? שלחתי אתכם להתחזק. אלמלא מה שאנחנו אומרים עכשיו, מה שכלב עושה לא רלוונטי בכלל לדיון, הוא סתם קופץ. תן לגמור דיווח. מה אתה מתחיל להגיד לי עכשיו פה הפגנות של גוש אמונים? תן לגמור דיווח. ויעש כלב את העם אל משה, ויאמר לא נעלה ונעלה קדימה. מה זה אינון פה? מה זה? מה זה זה עכשיו? תוציא דגלים. מה קרה? כלב הוא היחיד שממלא את מה שמשה רצה. הוא רצה שילכו לארץ חמדה, הוא רצה והתחזקתם, הוא רצה שהדביקות תנצח את הזנות. זה לא, זה גבלת. אתם יודעים איך קוראים לזה? תרגע, תשתוק. אפשר להשתיק רעש בווליום. אני אומר לכם מעצמי, הדבר שאני הכי רוצה שיהיה לי משתיק, זה משהו שישתיק לי את המחשבות. אם היה פה כפתור שמשתיק. זה המצווה. זה הסיפור. עוד מעט נגיע לבלות התור, פילפלוי. אתם יכולים למצוות? ויעש כלב את העם אל משה. כלב אומר, רבותיי, הדיון הוא לא מה הדיווח. הדיון הוא אם יש משה שמעביר את דבר השם בעולם, או אין משה שמעביר את דבר השם בעולם. הדיון הוא אם משה הוא צינור שמעביר את דבר השם, ואני אומר לכם את זה עכשיו בשיח חסידס. אז יש רבי, אז יש מצוות, אז יש תורה, אז תרגעו, אז תשתקו, אז תשקיטו את המתח. זכרו, למען תזכרו. אתם יודעים איפה עוד מופיע למען תזכרו? בסוף הנבואה. זכרו תורת משה עבדי. לדעתי לזכור זה להירגע. מאיפה אני יודע? מהפסוקים האלה. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים, למען תזכרו. נכון? נכון? תזכרו, תציצית, תזכרו. הזיכרון הזה יאפשר את הדבקות. במתח הזה. כלב עושה פעולה פשוט לא תאמן. כלב משקיט את המלך אסור ברהטים, את השיקטות האלה, את המחשבות המוטרפות שאומרות, בטח שיש משה, אבל אני עם רוחב האופקים הזה לא יכול לחיות. אני לא יכול לתפעל. אני לא יכול לדבוק. אני לא יכול להשתחרר מהסרטים שלי. אתם רוצים להישאר לדבר על הארץ מצוין, אתם רוצים לעבור כל אחד עם אבלות הטורו שלו מצוין. זה אותו דבר. זה אותו דבר. יש דרך אחת לפעול מול הטורו. ויחס כלב, אתם יודעים למה הוא נקרא כלב בן יפונה? אתם יודעים למה? כי הוא כולו לב. אז אם הוא כולו לב, אז הוא יכול להיות תטורו אחרי לבבכם. בן יפונה, הוא פשוט מפנה את כל הצריך פינוי. הוא בן יפונה. שמעתם פעם על השם הזה, כלב בן יפונה? הוא כלב בן יפונה. אתם יודעים איך קוראים לו בהמשך? ועבדי כלב עקב הייתה רוח אחרת אמו. מה זה רוח אחרת אמו? גם הוא ראה בני ענק. גם הוא ראה נביאים. אבל הוא היה שליח של הרבי שכל הזמן ראה משה. ואז, כשלרגע אחד הוא לא ראה משה, והוא ראה שמתגברת עליו זנות הלב, אצל הרמב״ם, אני חייב להגיד את זה לשנייה אחת, כי יכול להיות שהמשפט מפחיד, זנות. אצלנו תמיד אנחנו מבינים כמו רשי של ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, שזה הכל מדבר על מחשבת זנות של הרהורי עבירה. והעין רואה והלב חומד, נכון? והאדם נופל, נופל בעבירה. לפי הרמב״ם זה לא הפשט של הפסוק. לפי הרמב״ם, והרמב״ם פוסק את זה להלכה בספר המצוות, לפסוק יש פשוט שני חלקים. ולא תטורו אחרי עיניכם זה הרהורי עבירה, שזה הרהורים במראות שמגרים, ולא תטורו אחרי לבבכם לפי הרמב״ם, זה מחשבות. זה ספרות טובה. זה מידע אינסופי. זה כל מה שרצית לדעת על, ובעיקר מה שלא רצית לדעת, אבל כדאי שאם אתה לא רוצה גם תדע. אז בוא תקבל את זה ואל תגיד שאתה לא רוצה, למה אחרת איך תלך מחר יגידו לך החבר'ה ראית אתמול ומה תגיד? לא ראיתי, מה תגיד? אז זה עדיף למות לפני, אז בוא תראה. הרמב״ם יגיד, אני אגיד לך מה הרמב״ם ימליץ. הרמב״ם אומר שמה הוא ממליץ. הרמב״ם אומר ולא תטורו אחרי לבבכם, הוא שציוונו לקצר את המחשבות. הרמב״ם. כל פעם שאני מגיע לרמב״ם הזה, אני אומר לחבר'ה, חבר'ה, הרמב״ם היו לו מחשבות רחבות. והוא מגדיר את תפקידו של האדם, חוץ מזה הכל בסדר ליום, והוא מגדיר את תפקידו של האדם לקצר את השכל. ככה ביטוי שלו, לקצר את השכל. נעמידהו בגבול. שכל שלא יודע להתקצר. הוא לא פחות סכנה מהתמכרות לשום זנות אחרת. עולמות שלמים נשרפו על שכל שלא ידע להתקצר. שכל שלא יודע להתקצר זו התקדמות מדעית שבכלל לא מבדלת מה קורה במצב המוסרי. היא יכולה להטיס אותי למקומות שבכלל לא יודעים ומוסרית מה קורה. אני יודע, הכל על כל האפשרויות. אבל איפה הלב? איפה אני?
עצמאי ביוון.
יוון. אז לפי הרמב״ם, לכן אני כל הזמן מגדיר את זה, לפי הרמב״ם יש זנות העיניים ויש זנות הלב. וזנות הלב זה פשוט פתיחות מוחלטת. תפתח, תרגיע. שנייה, אבל חצי שנייה, חצי, מחילה, מחילה, פשוט חייבת, שנייה. לא, לא זוכר פשוט. נכון, בנות מואב. נכון, זה ודאי מואב. זה בנות מואב. לכלב יש פעולה אחת. והיא מסבירה פתאום כשחושבים על זה את כל המהלך. משה רוצה לשלוח מרגלים כי משה רוצה שנגיע אל הארץ מתוך החמדה. משה רוצה שנטור. משה רוצה ללמד אותנו לטור. זה טוב לטור. אם אתה הולך לטור על מנת להתחזק. כלב בדיוק, כלב קולט שהתיור משתלט על ההתחזקות ולכן תפקידו הוא לחזק ולכן הוא אומר משפט שבו הוא פשוט מעלים את נושא העם מדויק באותיות וחיפשנו שם את העם ואין בשביל לעשות את זה הוא צריך לקחת את כל המחזות שראיתי ולהשקיט אותם. איך אני יכול לא לראות את מה שראיתי? אם אני אראה את משה, אני לא אראה את מה שראיתי. כי משה יהיה יותר דומיננטי. אז הוא משקיט את הכל, ויעש כלב את העם אל משה. כשכל העסק מושקט לכיוון משה, הוא אומר להם, אלא נעלה וירשנו אותה, לא כי אנחנו גיבורים. כי משה אמר בשם השם שאנחנו יכולים. לכן אומר רש"י, הוא השקיט את העם, והעם שבער חיכה למשהו נגד משה. אז הוא אמר לעם, כך רש"י, וחושבים שזה וורד, זה עומק אדיר. אז הוא אמר לעם, רק זה עשה לנו בן אמרם. הרי, ואז הוא אמר, הוא גם קרא לנו את הים. והוא גם הגיז לנו את הסלב. זה לא הוא, זה הקודש ברוך הוא. והוא אומר שהקודש ברוך הוא אומר שניכנס לארץ. וכל מה שהוא שלח אותנו, זה כדי שגם יתחשק לנו. נתחשק שתהיה חמדה. שנעשה תיקון לזנות. שנחמוד את הארץ. הביטוי לחמוד את הארץ מופיע בתורה כל פעם כשמגיעים לסי. ולא יחמוד איש את ארצך. בעלותך להיראות את פני השם. ואם אתה לא יחמוד איש את ארצך, אם אתה לא תחמוד אחרי אלוהים אחרים. אבל אם אתה תזנה, אז גם הארץ תתפס אצלך טכנית. ואם עשו בארץ חמדה, זה פסוק כל כך יפה, ואם עשו בארץ חמדה, כי ואם עשו וחמדה, זה שני דברים לא נשלטים. אני יכול לא לרצות, אבל למאוס. אני יכול לרצות, אבל לחמוד. לא יפה, לא תחמוד. אני רוצה שכן תחמוד. אני רוצה שתחמוד. אני רוצה שתרצה, אני רוצה שתחמוד. איך? לך תביא פירות, תראה את הארץ, תראה את הערים, תראה את הכל. בטח שיש שם עם החזק. ותחזור ותגיד לנו, חבר'ה, וואו, יש שם נפילים, יש שם בני ענק. אבל הקדוש ברוך הוא אמר שעולים. קדימה. כי יכול נוכל, לא כי אני יכול. כי הקדוש ברוך הוא מאמין בי. מי שלא מאמין, וזה אני מסיים, שהקדוש ברוך הוא מאמין בו, ואני אומר לכם את זה מניסיון אישי, כשאני לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מאמין בי, מי שלרגע אחד חושב שהקדוש ברוך הוא עכשיו לא רואה אותו, מי שבדקה אחת אומר שהקדוש ברוך הוא לא מאמין, כלומר הוא לא מאמין שהוא יכול, הוא לא מאמין שהוא לא יכול, באותו רגע אין לו את עשיית הדשמיה שהוא יוכל. הוא חייב את משה. הוא צריך דחוף את משה עכשיו. לדעתי כלב מחנך את העם למציאות של משה, הוא מחנך את העם לצדיק. הוא אומר, חבר'ה, תפסיקו. אנחנו חיים במלחמה, אנחנו חיים בעולם, שבו לנפילים ולבני ענק יש כוחות. והם מצננים לנו את החמדה. והם עושים אותנו ציניים, והם עושים אותנו קרים. והם נותנים לכוחות אחרים להשתלט עליהם. פרשת ולא תטורו מסתיימת באני השם אלוקיכם. אתם יודעים מה מסתיימת פרשת הצעת המרגלים? בניתנה ראש ונשובה מצרימה. אתם לא מבינים? ולא תטורו אומר שאני השם אלוקיכם שהוצאתי אתכם ארץ מצרים. המרגלים אומרים, חוזרים למצרים. כי מה זה לחזור למצרים? לחזור למצרים פירושו אני לא שולט. אחר כך הם מפתחים את החמדה למאפילים, אבל זה לא עם השם, זה לא... זה דבר מופלא. זה דבר מופלא. הכוח הזה להאמין בקדוש ברוך הוא ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מאמין בך. להאמין שהקדוש ברוך הוא מאמין בך ולדעת שיש בעולם כוחות והם לפעמים באים מאנשים גדולים מאוד. שזה לא דווקא מאנשים. יש כוחות בעולם שגורמים לך לחשוב שאתה לא יכול. זה ההתמודדות שלך בעולם. זה כוחות שלמים שתפקידם להגיד אתה לא יכול. אתה לא יכול. אתה לא יכול כי אני ריאלי. לא אתה לא יכול כי אני שונא אותך. לא אתה לא יכול כי אני ריאלי. דביקות, אני חוזר למה שפתחתי בו, אני לא מאמין שדביקות היא דבר ריאלי. אני גם לא מאמין שדביקות של איש ואישה היא מציאות ריאלית. זה נס. זה נס למעלה מהטבע. זה לא דבר ריאלי. זה לא דבר ריאלי שיצור, בעל חיים, קוראים לאדם בעל חיים מפותח, אני אומר שטויות. הוא לא בעל חיים מפותח. הוא יצור אחר לגמרי. הוא דבקות וזנות. זה כוחותיו. אלה עוצמותיו. לא להיבהל מהמושגים האלה. אלה העוצמות שלו, מה אתה נבהל? היכולת להישאר בדבקות היא על טבעי. היא על טבעי. היא מנוגדת לטבע. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בונב. רבי נחמן מסביר את זה על זוגיות. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בונב. זה בלתי אפשרי. לכן העולם שלא מבין את זה, ברובו הגדול איבד מזמן את ערך המשפחה. הוא לא תופס העניין לך. לא כי הוא לא רוצה דבקות. הוא כל הזמן מתאר דבקות. הוא מנסה להגיע לדבקות. הוא נורא רוצה נכד. הוא נורא רוצה דבקות. נורא. אבל הוא לא יודע איך עם את זה. הוא לא יודע איך עם את זה. הוא לא מנסה גם להתמודד עם זה. הוא אומר בעצם את המשפט, לא נוכל. חזק הוא ממנו. ואם תשאלו, מי אמר לרשי שחזק הוא ממנו זה כלפי מעלה אמרו? למה רשי לא אומר פשט? למה רשי לא אומר שחזק הוא ממנו זה מהעם? שכלב אומר לא, כי רשי אומר פשט. רשי אומר שהדיון הוא אם הקודש ברוך הוא מאמין בי או לא, ואם אתה אומר שחזק הוא ממנו זה ממנו. אחרת לא הבנת את פשט הפרשה. כל הפרשה זה שהקודש ברוך הוא אומר שאתם יכולים. זה לא גבלת? זה הדיון. קודש ברוך הוא אומר שאתם יכולים. המושג דביקות הוא נס. רות דביקה בנעמי. אדם דבק באלוקים חיים. עכשיו, אדם מתבלבל כי כיוון שדביקות היא התכונה הכי ייחודית לאנוש. אז יש לו הבלחות של דביקות. ונדמה לו שאפשר להגיע לדביקות בלי מצוות. רק על עצמי לספר ידעתי. הרי אני יכול להגיד שיעורים על דביקות, אז בשביל מה אני צריך את כל המצוות? ואפשר להגיע לדביקות בלי משה. כי הרי הדביקות היא תכונה קיימת. ובסופו של דבר, כל אדם עם יושרה, מרגיש שהדביקות היא תכונה יותר אלוקית בתוכו, יותר חזקה. הוא יודע את זה. נכון, עכשיו בא לי זה, בא לי זה, בא לי זה, בא לי זה. בסופו של דבר אני חייב את הדביקות, אני רוצה בית. כל השירים הכי יפים, אני בסוף רוצה את התה ולהיות בבית וכל ה... הכל, בסוף אני רוצה את הבית. לא כשהוא בן 100. הוא רוצה את הבית. הוא מת לבית, הוא מת להתחתן, הוא מת לדביקות. אז הוא מרגיש שכיוון שדביקות היא תכונה מאוד טבעית בו, אז היא כבר תהיה בסדר, זה מובן מאליו. אתה לא מבין שדבקות זה עבודה. אתה לא תופס. שבלי למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיו, אתה חייב כלי עבודה בשביל דבקות. כי הזנות היא יותר דומיננטית. לא כי אתה חלש, כי אתה אדם. כי זה יותר דומיננטי. כי האדם מושם בעולם שהוא במלחמה מכל הצדדים והוא צריך להיות בן חיל. זה המציאות. מה זה לעשות? זה המציאות. למה הקדוש ברוך הוא שם אותך פה? כי הוא רוצה שהכל יזקף לזכותך. שם אותך פה. עכשיו, מה אתה בוכה? שיש לך ניסיון? אין אדם שאין לו ניסיון. מה אתה בוכה? שהם קשים? הדיון הוא רק איך אתה מייצר כלי עבודה שנותנים לדביקות להופיע כל הזמן. זה כל הדיון. ובדיון הזה, לדעתי כל הפרשה כולה עסוקה. מתחילתה עד סופה. זה כל הפרשה. כשאדם יודע לחיות בזה, הוא יכול לטייל בשכלו, כמו שהרמב"ם מתאר, ולדעת איפה לקצר אותו, ולדעת איפה להעמיד אותו. ולהיות? כן, ממש. הוא יודע בדיוק לעשות את זה. ואגב, אז כל כך יפה הרמב״ם, באמת אין הבדל בין זנות העיניים לזנות המחשבות. אדם מבין שהוא צריך לדעת שיש גבול שנקרא אשתו, או שהוא חושב שלא? בשכל הוא מבין את זה? אם הוא מבין שיש גבול שנקרא אשתו, למה הוא לא מבין שיש גבול במחשבות? כי הנחת היסוד שלו שהדביקות היא כל כך טבעית שהתנצח את הזנות. אתה משקר לעצמך. האדם מושם בזה העולם במלחמה. אתם יודעים למה זה נקרא פרוסדור? כי בפרוסדור לא רואים. לכן יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כי בעולם הבא שרואים הכל לא שייך לעשות מצוות. כי מהי המצווה? המצווה היא להכניס אור אין סוף במציאות. שם אין מציאות. שם הכל אור אין סוף. אז מה להכניס אור אין סוף באור אין סוף? שכוח. הרעיון הוא, על ידי שאתה מצליח להאיר את העולם, אתה את שתי כוחות, את שתי הכוחות האלה, צריך אומץ בשביל להגיד את זה, אבל עכשיו שמדברים על זה, זה כל כך פשוט. גם אני לא חשבתי בתחילת הדברים שאני אשתמש בה. כוח הדבקות וכוח הזנות, בלי להתבלבל בכלל. כוח, מה זה? לא, כלי עבודה הוא לא להשקיד ולקצר, כלי עבודה הוא משה. משה. אגב, אני קורא למשה בלי להתבלבל, אני יודע על עצמי, אני אומר את זה עכשיו בתור אחד שרוצה לעשות תשובה. אני חושב שמשה זה רבי. אני חושב שמשה זה רבי שאתה, זה משה. אני חושב שזה נקודה שלי חסרה כמה שאני מדבר עליה. אני חושב שויעש כלב את העם אל משה, זה משה. א', וכשמגיעים לבלות התורו, זה משהו, איזשהו משהיות שמתזכרת אותי כל הזמן את כל מצוותיי. מצד שני
מודדים אותנו שכשאנחנו נמצאים בצד ההוא שפתוח במחשבות ובחקירה, אז אין הנחות ראשוניות שיש משה. זה כמו שעכשיו בצד, בוא נפתח את הכל.
מי מעודד?
מה?
מי מעודד?
התרבות הכללית שבא ואומר, בוא נחשוב, בוא נפתח את הכל פתוח, בוא שגם הבנות נתקדש לפה הבנים, שבוא מורים חצאיות לבית הסבל. זה דברים שקורים שבוע שבא, בגמונות.
נו. שמה שהמורים יבואו עם...
מורים הגיעו לבית הספר עם חצאיות.
למה מסכימים?
את התלמידות על זה שהם ביקשו להיות שוות למרים שלהם כמו בנים.
אה, נו.
אז זה כבר פתוח, סופים עד הסוף. אין כבר כבר חשבים.
נו.
עכשיו אני אומר, זה צד אחד שבא לעודד את המחשבה הפתוחה, באקדמיה זה מה שמבקשים לעשות. לבדוק את הדברים, תשאל את כל השאלות. אין הנחות יסוד ראשוניות של משה, כך אומר בצד, ותזכר אותו.
הרמב״ם לא היה מתקבל לאקדמיה. הרמב״ם לא היה מקבל שם. הרמב״ם היום לשום אקדמיה שלומדים רמב״ם לא היו מקבלים אותו. הרמב״ם הוא חניוק. הוא סגור. הוא לא חושב הרמב״ם הרי, כי הוא אומר שצריך לקצר את השכל. מי לימד את הרמב״ם רמב״ם? שם ירחם. כמו שאתה תופס שאין לך סיכוי לייצר פריה ורבייה בעולם בלי משפחה, למרות שמבחינה מעשית יש לך הרבה יותר סיכויים בלי משפחה? בוא נהיה מעשיים, אגב גם לפי רוב הפוסקים. מצוות פרו ורבו אתה יכול לקיים גם בלי נישואים. ולפי רוב הפוסקים הראשונים אתה מקיים מצוות פרו ורבו. למה לא להדר במצווה? ולהיות חתולים. מה הבעיה? יהיו הרבה יותר, המין האנושי, עם ישראל יגדל. כל אחד יקבל על עצמו לפחות 2,000-3,000. ויש הקרץ, מה בעיה? לעשות את זה עם גנטיקה יהודית, ופותרים את הבעיה תוך שנתיים. במקום אחר, מה זה משנה? משפחה, אמרתי פעם, השעה מאוחרת כבר, אבל אני מדבר עוד שנייה. משפחה בעברית פירושו שיבוט. השורש הוא שפחות. השורש הוא שין פייכן. זה נורא, אבל זה גבל. השורש הוא שיעבוד. אני מבין למה לא רוצים. זה משעבד אותי לא רק בגלל שאני לא יכול לעשות בעשר וחצי בבוקר מה שאני רוצה. כי זה משעבד את היצרים שלי. אני אומר כאן יותר חריף. זה משעבד את הרצון שלי לאהוב את כולם. מה זה? ודאי שבסוף זה להפך. רק על ידי השיעבוד הזה אני יכול לאהוב. ברור המסקנה, אבל אני מסביר את המעלה.
זה לארץ חבדה. לא לארץ שכבשנו.
ברור, ברור, אבל צריך להבין ממה זה נובע כל הקושי. אני אומר את הדברים בגלל מה שאת אומר. נכון, אני חושב שצריך היום להגדיר מפורש מה מבית ספרנו ומה לא מבית ספרנו. בבית ספרנו יש שני כוחות, ואנחנו צריכים להכיר את שני הכוחות האלה. ולדעת ששני הכוחות האלה הם שני כוחות אדירים, אדירים, והם שני הכוחות המאפיינים. בדרך כלל, כשמדברים רבונים, מדברים על הדביקות, שזה החלק היהודי וכו'. דביקות וזנות, אלה שני הכוחות. לא להיבהל. דביקות וזנות, אלה שני הכוחות. אין חתול דבק, נכון? גם אין חתול זונה. גם אין חתול שקורא גם שייקספיר וגם אבו ג'ילדה. אין חתול עושה את זה, נכון? ואני כן. זה שני דברים, והכוח זה דבר פלא פלאות. מה אהרון, אני רואה שאתה...
שזה משהו בגלל של
העם ו... מאוחר, 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 רוצו, רוצו. עלו לטפחות. עוד פעם, עוד פעם.
יש משהו בדיון.
יש משהו
בפיתוי
של הפירות הגדולים שהיום מתפתח בכלל. כל מקרה, אתה רואה אדמה ויפה ותפה. דקה. הצלחה גדולה. עוד פעם, אהרון לא שמעתי, פשוט אנשים צריכים לרוץ.
יש משהו בפיתוי הזה שמחבים אותם עם הפירות הגדולים בכל, שיש מידם הראשון, יש הארורה אדמה והברוכה.
אני לא מבין מה אתה אומר. לא, לא הבנתי, אתה מדבר על הגן עדן, אתה לא מבין מה אתה אומר.
לא, לא
גן
עדן. אדם ראשון מגורש מגן עדן
אבל זה לא קשור, זה עוד דבר. לא הבנתי לאן זה הולך. ולכן מה אתה רוצה להגיד?
כשמשה שולח את הבנים כדי לחמות את הארץ, בסתירה לזה שאנחנו יודעים שאנחנו באים לעבוד את האדמה עם איזושהי כללה שלנו. זה לא היה אמור. זה אמור...
למה? אבל את פרי הארץ, אבל הם רואים את פרי הארץ, הם חומדים את הארץ.
נו.
אבל אם הם היו נכנסים לארץ, אז הם מתקנים עכשיו גם את הכללה הזאת. בדיוק. זאת התשובה. הוא אומר, תסתכלו על הארץ. בדיוק. אתם יכולים לתקן את החטא, אתם יכולים עכשיו להגיע לארץ, זה כל המגמה. הכניסה לארץ, אילו היינו זוכים ונכנסים לארץ, אז גם היינו מתקנים את חטא הארץ. ואת חטא האדם, ואת הכל.
והפיסה המקורית שנכנסו בסוף, היא
לא... לא, לא, זה כבר הכניסה עם יהושע ולא עם משה.
מה זה ישר?